אנחנו בדף י' ב', זה לקראת הסוף של פרק ז', ואנחנו למדנו מה קורה כאשר האדם משתמש בצורה הלא נכונה באותם עניינים מותרים שלעת עתה מקבלים יניקתם מקליפת נוגה, ואשר על כן הם מותרים בשימוש. מה קורה כאשר הוא משתמש בהם שלא לשם שמיים ולא באופן הרצוי? הוא לא מעלה אותם לקדושה, ועוד יותר מזה, הוא מוריד אותם לפי שעה לשלוש קליפות הטמאות. בהמשך, אנחנו אוחזים כאן בשורה שמסתיימת במילים מה שאין כן, כאן אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו נתחיל לדבר מה קורה כאשר האדם חלילה עובר עבירה. לא רק נמנע מלאכול לשם שמיים, לא רק מבטל את המצוות עשה של קדש עצמך במותר לך, אלא חלילה כאשר אדם עובר עבירה. זאת אומרת שהוא כבר נכנס ממש לתחומן של שלוש קליפות הטמאות. אז אחרי שדיברנו מה קורה כאשר האדם אוכל אוכל כשר, בכוונה לא נכונה, יורד, עולה, לפי שעה, רשים הוא משאיר, כן? כל העניינים האלה. מה שאין כן במאכלות אסורות וביעות אסורות, שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי, כאשר האדם עושה מעשים שהם אסורים, ממש, צריך להבין למה הוא נוקט דווקא את שני האיסורים האלה, הרי ישנם עוד איסורים. יש איסורים של, מיצינו את הנושא של עניינים שבקדושה כאלה ואחרים, מאכלות אסורות, ביות אסורות, מה קורה לגבי חילול שבת, מה קורה לגבי איסורי ריבית וגזל, מה קורה לגבי איסורים נוספים?
כן, אבל פה מדבר, יכול להיות שמדבר על דברים שהם, כמו שהוא קודם דיבר על, על דברים ש, שהוא יכול להשתמש בהם בצורה אחת, ואחר כך הם, החיות שלהם עולה כיוון שזה נעשה, כיוון שלמשל הוא לומד, מחלות עושות שנותנים לו חיות, אחר כך מחלים, בסדר, מחלות מותרים, שנותנים לו חיות, ואחר כך הוא משתמש בהם, אז החיות עולה כתוצאה מהלימוד שלו, זאת אומרת, זה משהו קשר ישיר מאוד.
מעשה שבת אסור לעולם. אדם עבר על חילול שבת, חילל שבת, בישל לעצמו אוכל בשבת.
לא, לא רק לבטא את הנקודה הזאת של זה שזה אסור לעולם.
אלא?
אלא כמו שמקודם דיברת, שיכול להיות אדם שאוכל לשם שמיים. יכול להיות אבי, יכול להיות אדם שאוכל, ואז זה מכתחיל הזה נכלל בקדושה. יכול להיות אדם שאוכל לא לשם שמיים, אבל זה יהיה, זה יישאר בקליפה עד שהוא ילמד עם זה, ואז יעלה. אז עכשיו הוא מדבר על מצב כזה שאדם אוכל וזה אף פעם לא יעלה. גם אם הוא ילמד בזה, בכוח אכילה היא.
אז למה הוא מוסיף ביות אסורות?
למה הוא מוסיף ביות אסורות? ביות אסורות הם באמת שונים, יכול בשביל להמשך את זה.
טוב, אז מכאן כבר, אז זה פותח פתח לעוד עניינים. אז יש עוד עניינים אסורים. יש עוד עניינים אסורים שאדם יכול להשקיע את כל כוחות נפשו בעשיית איזשהו דבר איסור, או להרוויח כסף בדרך של איסור, ואז הכסף הזה לא עולה לקדושה. הכסף הזה הוא, כסף הוא כסף, איך אומרים, העולם אומר, לכסף אין ריח, אבל הכסף הזה שהוא גזל או ריבית, הוא לא עולה לקדושה. מה שלא יעשה איתו האדם, הוא לא יעלה לקדושה, לכאורה כמו אותו עניין ממש. אבל טוב, זה היה רק הערה למחשבה. הוא אומר, מה שאין כן במאכלות אסורות וביעות אסורות שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, ואין עולים משם. מי זה הם? אותם ניצוצות של קדושה. אדם אכל, אז הוא הכניס, אז קודם כל המאכל, בואו נתחיל לאט לאט. אדם אוכל מאכל אסור חלילה. הרי המאכל האסור הזה, אם אנחנו יודעים שהלחם מחיה את האדם, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, אז בשעה שהאדם אוכל אוכל כשר, יש דבר השם שבמאכל שיכול להתברר ולעלות לקדושה. כשאדם אוכל מאכל חלילה אוכל מאכל שאינו כשר, אז יש בוודאי חיות אלוקית במאכל הזה, כי הרי הוא קיים, הקדוש ברוך הוא בורא אותו ומקיים אותו. אבל החיות הזאת לא יכולה לעלות לקדושה. החיות הזאת לא עולה והיא נשארת בתחום הקליפות לעולם, עד כי יבוא יומם. אנחנו עוד נברר את העניין הזה, כי יש גם יוצאים מן הכלל כמובן.
וזה גם עוד לפני שהוא אכל. לכאורה.
נכון, אבל עכשיו, אם הוא אמר שבשעה שהוא אכל אוכל כשר לשם תאווה, אז הוא נעשה, גופו נעשה מקום משכן לקליפות, מרכבה ולבוש, לבוש ומרכבה לקליפות, כל שכן וקל וחומר כאשר הוא בונה את הגוף שלו, לא מדבר שהוא לפי שעה החיות שלו נמצאת בשלוש קליפות הטמאות, אלא במשהו שבמהותו ועצמותו הוא בתחום הקליפה. כל שכן וקל וחומר. זאת אומרת שהבניין של הגוף של אותו אדם נבנה על יסודות של שלוש קליפות הטמאות. זה לא רק משהו שהוא לפי שעה וכאשר האדם יעלה אותו משם, אז זה רק משאיר ישימו. פה זה הגוף עצמו, הרי המאכל שהאדם אוכל נעשה דם ובשר כבשרו. האדם הוא מה שהוא אוכל. ואם מה שהוא אוכל הוא מאכלות אסורות, אז הגוף שלו נבנה על יסודות של שלוש קליפות הטמאות.
אז איזה מסדרים זה שאם בכוח הזה הוא הלך ולמד ולמד ולמד? מה קורה גם?
אז קודם כל כך, גם אם אני... אדם מקבל חיות ממזון. אדם קיבל חיות מהאוכל שהוא אכל. הרי אנחנו חיים מהאוכל שאנחנו אוכלים לכאורה. נכון, אנחנו חיים מהדבר השם שבתוכו, אבל אנחנו חיים מזה בסופו של דבר. ועכשיו הוא לוקח את הכוחות שיש לו, וודאי שיתרבו כוחותיו כתוצאה מזה שאכל, והוא הולך ועובד את השם. האם הניצוץ של הקדושה עולה, הניצוץ, אותו ניצוץ אלוקי, אותו דבר השם שבסופו של דבר נמצא שם, כי הוא הרי נמצא בכל מקום, לא, הניצוץ הזה לא עולה. באיזה כוחות הוא עבד את השם? יש לו כנראה ברזרבות איזה שהם כוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, וכי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, לא המאכל הוא זה שהתברר. בשעה שהאדם, כן, כמו אותו סיפור חסידי על אותה, אותה התוועדות שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה, וכשנגמר הכיבוד בהתוועדות, ולא היה יותר מה לתת לאורחים, ובעל הבית רצה שההתוועדות תמשיך, כי באמת התרחשו שם עניינים מאוד נעלים, אז לקחו את העז שעמדה בחצר, ושחטו אותה, וצלו אותה, וההתוועדות המשיכה. ובבוקר, שהאישה רצתה לחלוב את העז, והיא לא הבינה מה קורה, אז בעלה הרגיע אותה ואמר לה שבמקום שהעז עושה מה, הייתה עושה מה, עכשיו היא צועקת שמה ישראל. כי היא הפכה להיות חלק מהגוף של אותם האנשים שהשתתפו בהתוועדות ועכשיו הם מתפללים. אז עכשיו העז הזאת מתפללת מפיהם של כמה וכמה יהודים שנהנו מבשרה. אז הייתה פה עלייה לעז. אם חלילה זה היה משהו אחר ולא עז, אז הוא לא היה מתפלל. זה לא הוא שמתפלל. היהודים מתפלל ודאי. אבל לא משהו הלא כשר שהוא אכל מתפלל מתוכו.
ואיך אתה מחלק את זה? למה פה אתה אומר זה כן, פה אתה אומר לא.
א', זה לא אני אומר. אני אומר, מי שאומר את זה, זה באמת, איך אומרים, מי שיודע, הוא אומר. ומה הוא אומר? הוא אומר שדברים שיניקתם משלוש קליפות הטמאות, בעבודת השם, נקרא לזה רגילה, לא יכולים לצאת מתחום הקליפה. אנחנו נראה מיד בהמשך, שאחת מהמעלות שמאפיינות את מי שזוכה להיות נקרא בעל תשובה, שהרי בעל תשובה בוודאי שעבר כל מיני עניינים, אם במזיד ואם בשוגג, ואם מחוסר תשומת לב ואם מחוסר ידיעה, אבל הוא עבר ועשה כל מיני עניינים בלתי רצויים בחייו. ועכשיו כשהוא עושה תשובה מכל הלב, עושה תשובה מאהבה ובהתלהבות עצומה, ומרגיש את הריחוק הנורא שלו מהקדוש ברוך הוא, ומתגבר על כל זה ועולה ומתקרב להשם, אז הוא באמת מצליח להעלות את הניצוצות של אותם הדברים האסורים שהוא נהנה מהם. שזה באמת חידוש מאוד גדול, עד כדי כך שחזל אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, וזה אחד ההסברים לעניין הזה. כי באמת הצדיק לא יכול לברר משלוש קליפות הטמאות, רק מקליפת נוגה. ונכון שהייתה פה ירידה אצל אותו אדם לפני שעשה תשובה, הוא היה נקרא רשע, כי הוא השתמש ונהנה משלוש קליפות הטמאות. אבל עכשיו כשהוא עושה תשובה מאהבה, זה באמת מתברר, ויש לו באמת מעלה גדולה על הצדיק שלא יכול לברר משם. ובאמת בעניין הזה של הצדיקים, של הבעלי תשובה, אז באמת יש פה מעין טעימה ממה שיהיה בגאולה העתידה, שבעת רוח התומה, האוויר מן הארץ, הקדוש ברוך הוא יבטל את העניין של שלוש קליפות הטמאות, ואת כל הניצוצות הנידחים והעבודים שבתוכם יציל ויגאל. וזה אולי גם מזכיר את זה שכתוב בזוהר, שמלכה משיחה יתה, להתה בצדיקה בתיובתה, שמלך המשיח יבוא כדי לחדש אצל הצדיקים, גם אצל הצדיקים, את המעלה של בעלי תשובה. לא במובן הזה שהם חלילה יחטאו, אלא במובן הזה שהם יהיו שותפים בעבודת השם שנעשית מתוך חידוש כל כך גדול, כמו אצל הבעלי תשובה.
יש לי מקום אפשר לומר? יש אפשר לומר שכמו שאדם שלא עשה תשובה, אז עדיין הוא נמצא במקום הקליפות, וגם אם הוא ילמד תורה, אז התורה לא מתאמת, וזה באותו רגע יכול להיות גם מאוחד וחובר, במקום מסוים מאוחד וחובר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא אומרים שהוא יצא לגמרי, כי כל עוד שהוא לא עזב...
לא הבנתי, עוד פעם, סליחה. אנחנו צריכים להבדיל בין... מישהו שהוא נקרא לזה רשע בעצם ההגדרה שלו כרגע, ואז אנחנו אומרים שיש דיון, אגב, יש דיון בין הפוסקים והמקובלים, ישנו דיון ארוך לגבי האם מותר לרשע ללמוד תורה. אבל אנחנו לא מדברים על מי שנכשל ואכל מאכלות אסורות פעם אחת, ועכשיו אנחנו באים לדון האם החיות שבמאכלות אסורות עולה לקדושה או לא. זה לא הנושא אצלו. כשאנחנו, כשחזל דנים, כשחכמים דנים, ודרך אגב יש הכרעה מאוד מעניינת של השולחן ערוך אדמו"ר הזקן בעניין הזה בהלכות תלמוד תורה. אבל חזל דנים האם לרשע מותר ללמוד תורה, כיוון שכל התורה שהוא לומד הולכת לקליפות. והתורה שלו נותנת חיות לקליפות לפי שעה. ועל זה יש דיון, יש כאלה שאומרים שאסור לו ללמוד תורה, ויש כאלה שמתירים. ואדמור הזקן מכריע, בשולחן ערוך, בלכות תלמוד תורה, אדמור הזקן מכריע שילמד, שהקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו את הנזק הזמני מזה שהוא נותן חיות לקליפות, ובלבד שלאותו יהודי מצטבר לו איזשהו חשבון של זכויות, של תורה, שהרי סוף סוף כשיעשה, כשיזכה ויעשה תשובה, כל התורה שלו שהייתה בשבי הקליפות תעלה בבת אחת לקדושה ותביא לו הרבה תועלת בעבודת השם שלו ובעבודת התשובה שלו. אבל לא זה המקרה שאנחנו מדברים עליו כאן. כאן אנחנו מדברים גם במקרה חריג, ואפילו אנחנו נראה בהמשך שגם מי שאכל מאכל שאינו כשר בלי לדעת, הוא לא רשע, אנחנו נראה את זה מיד בתחילת פרק ח'. הפתיחה של פרק ח' מדברת על מי שאכל מאכל אסור לשם שמיים. הוא נכשל. היה על זה הכשר, והוא לא ידע שהמשגיח במפעל התרשל לרגע או שגג בעצמו. הרי מה אפשר לעשות? אנחנו לא רק בני אדם במקרה הטוב. מי יודע? והנה האדם עכשיו מגיע לו מאכל, והוא רואה שהכל כשר ובודק את הכל, ועד כמה שבידו הרי תורה לא ניתנה למלאכי השרת. והוא רק בן אדם, הוא עושה כמיטב יכולתו לברר את מה שהוא יכול לברר, והוא משוכנע שהוא אוכל מאכל כשר, והוא אוכל אותו לשם שמיים, והולך ללמוד ולומד תורה. זה בדיוק הנושא של הפרק הבא. הוא הולך ללמוד תורה, והוא משוכנע שהוא אכל מאכל כשר, והוא לא רשע, כי הוא שוגג. והחיות שבזה באמת לא עולה.
עכשיו, אבל זה לא מה שלא מהחיות הזאת, מה שבעצם רציתי להגיע, זה לא משנה, בלי קשר לנקודה הראשונה, אבל עצם הרעיון שיהודי מסוגל לאכול משהו שהוא בעייתי, ואחר כך בכוח האכילה היא עובר את הקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שהניצוץ בזה צריך לעלות, כי אם הוא קשור, אם הוא אסור וקשור בדרך כלל...
אז הוא לא עולה, בדיוק. אז זה התשובה למי אומר שהוא לא, הוא לא עולה פשוט, זהו. זה ההגדרה... זה בעצם מה שאדמור הזקן מחדש, או מחדד, מפנה את תשומת ליבנו לעובדה, שחזל בחרו לקרוא, לחנות את אותם דברים שאין לנו רשות להשתמש בהם, ושהם איסור. והוא מסביר מה זה איסור, כמו בית האסורים. כמו מי שנמצא בבית האסורים ומשם אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כך אותו, וגם מישהו אחר לא תמיד יכול להוציא אותו, רק מישהו מוסמך לזה. גם אם יש לך חבר בבית האסורים, לא אתה יכול להוציא אותו משם, אתה יכול לעודד אותו, אבל אתה לא יכול להוציא אותו משם. יש ניצוץ שנמצא בשבי של שלוש קליפות הטמאות, לא אתה יכול לגאול אותו משם. בדיעבד, אם מישהו אכל אותו, בין אם זה עשה את זה לשם עבירה, בין אם עשה את זה בסתם, בין אם עשה את זה בשוגג, יש דרך להעלות את זה על ידי תשובה מאוד גדולה, תשובה מאהבה, נדבר על זה מיד. אבל מצד עצמו, הוא יחכה שם, הניצוץ הזה יחכה, עד שיגיע יומו.
זה שמי שקבע את סדר עניינים, אז עשו קבע שבאמת ניצץ כזה לא יכול לעלות. בסדר, הוא קבע. באיזה כוח אותו יהודי כן למד והתפלל לבין מצווה, אז אמרת קודם שזה מאיזה רזרב. יהודי שחי כל הזמן בצורה לא...
בוא נניח שהוא מקיים, בוא נניח שהוא מקבל כוח מאוכל חלילה, מאוכל אסור. ועם הכוח הזה הוא משתמש לעבודת השם, נכון. האם זה מחייב שהניסות שבזה עולה לקדושה?
לא.
לא. עובדתית, לא.
זו עובדה.
אוקיי.
מאיפה הוא כן מקבל חיות?
עוד פעם, יש חיות ויש ניצות. הניצות הזה מחיה אותו, הניצות הזה... זה המציאות, הניצוץ הזה מחיה אותו, עובדה שאנשים שאוכלים מאכלים אסורים הם חיים, הם לא מתים, עובדה שהם חיים, אבל תשאל האם הם מבררים ומעלים לקדושה את הניצוצות שיש במאכלים שהם אכלו? לא. גם בבעלי חיים טמאים יש להם חיות, הם לפעמים אפילו מאוד חזקים וגיבורים, ולכן מה? אז זה מה שהוא אומר, שאותם הדברים שהם משלוש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם. אנחנו בהמשך, בעזרת השם, עוד נברר, וקצת כבר דיברנו בתחילת פרק ו', מה זה המושג הזה, חיצונים וסתרא אחרא, כל מיני ביטויים כאלה מצמררים. אז כבר דיברנו על העניין הזה, מה זה נקרא חיצונים, למה הביטוי הזה חיצונים? זאת אומרת, יש איזשהו סדר של סדר תקין של בריאת העולם, וביחד איתו קבע הקדוש ברוך הוא שיש דברים כאלה שהם, נקרא לזה מחוץ למחנה, שהם מבחוץ לתחום הקדושה. כמו שהקליפה היא מחוץ לפרי, ובמידה מסוימת היא גם שומרת עליו ומגינה עליו, אבל היא קליפה ולא אוכלים אותה. כך יש עניינים כאלה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ומקיים אותם ורוצה בהם באיזשהו מין סוג של רצון חיצוני, בחיצוניות הרצון שלו. הוא אכן רוצה שהם יהיו, עובדה שהוא ברא אותם ומקיים אותם. אבל הם עצמם לא שייכים לתחום הקדושה. הם מסביב, הם המעטפת, הם הקליפה. אז אותם הניצוצות הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, והן עולים משם עד כי יבוא יומם, ויבולה המוות לנצח. על איזה מוות הוא מדבר כאן? כתוב, השם אלוקיכם, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. תחום של הקדושה, התחום של הקדושה נקרא חיים, כי הוא מחובר בצורה גלויה, לקדוש ברוך הוא שהוא מקור החיים. התחום של הפך הקדושה, התחום של שלוש קליפות הטמאות, נקרא מוות. מדוע? מפני שלא ניכרת בו בגלוי הדבקות שלו במקור החיים, שזה הקדוש ברוך הוא. השם אלוקיכם הוא אלוקים חיים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, כן? יש מי שדבוק, ויש מי שהוא לא דבוק. ושם זה נקרא מקום המוות. ולעתיד לבוא יבוטל המוות. לא יהיה דבר כזה יותר. יבולה המוות לנצח, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, אנחנו עוד נלמד בעזרת השם בהמשך בתניא, שמה הפירוש ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, באיזה אופן זה יתרחש. קצת הזכרנו את זה, ורק על קצה המזלג נגיד עוד פעם, באיזה אופן יבוטלו שלוש קליפות הטמאות, על ידי שאנחנו, עם ישראל, עוסקים בבירורה של קליפת נוגה. כי קליפת נוגה היא הממוצעת בין תחום הקדושה, בין הקדוש ברוך הוא לבין שלוש קליפות הטמאות לגמרי. כאשר יהודי מברר את קליפת נוגה, אז אותן שלוש קליפות הטמאות שהיו יונקות את חיותן דרכה, לא מקבלות יותר חיות. ומה שלא מקבל יותר חיות, לא קיים יותר. אז יוצא שלא רק שהאדם אכל חתיכת לחם, או צלי בשר, או שתה יין או מים, לא משנה מה, אבל הוא אכל משהו והשתמש במשהו לשם שמיים, והעלה אותו, בירר אותו, תיקן אותו, לא רק שהוא עכשיו קיבל כוחות לעבודת השם שלו, לא רק שהוא העלה וגאל את הניצוצות שהיו בתוך אותו דבר, גם הוא עסק, אפילו איך נקרא לזה, מאחורי הקלעים, הוא שותף באותו תהליך אלוקי, אותו תהליך גאולתי שקשור לביטול המושג של הקליפות בעולם. כי כל פעם שאדם מברר קצת מקליפת נוגה, הוא מבטל הרבה משלוש קליפות הטמאות שהיו ינקות דרכה. אנחנו נראה בהמשך שאדמור הזה כן אומר בתניה, שכאשר כל כך הרבה משלוש קליפות הטמאות כבר בוטל על ידי עבודת הבירורים שעסקו ביהודים במשך הדורות, הקדוש ברוך הוא יראה שרק נשאר מעט מאוד שם, אז הקדוש ברוך הוא כבר יגמור את העבודה, ולכן זה נקרא ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, שאנחנו שותפים פעילים בעניין הזה. או, ויש עוד אופציה, שהניצוצות האלה יכולים להיגאל מאותו בית האסורים של הקליפה שהם נמצאים בו, או עד שיעשה אותו אדם שנעשה שותף עם הניצוצות האלה, על ידי שעבר עבירה, או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה, מעומקא דליבה, באהבה רבה, וחשיקה, ונפש שוקקה לדבקה בו יתברך, וצמאד נפשו להשם כארץ עייפה וצייה, להיות כי עד הנה הייתה נפשו בארץ צייה וצלמוות, היא הסתרה אחרה. ורחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים חולו. ועל תשובה מאהבה רבה זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות, הועיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. אמר הזקן פה פותר לנו תעלומה. חז"ל שאומרים שמי שעושה תשובה מיראה, זדונות נעשים לו או נחשבים לו לשגגות, אז המאמר חז"ל הזה הוא בהחלט מובן ומתיישב על דעתנו, כי מה הפירוש שמישהו עושה תשובה מיראה? פתאום הוא מבין שצריך להתיירא מהקדוש ברוך הוא ואסור חלילה לעבור על רצונו ועל מצוותיו. אז מה הוא אומר? יבוא עכשיו לאותו מקום שהוא היה הולך אתמול והיה הולך כל יום ושואלים אותו, רגע, למה היום אתה לא אוכל מה שאכלת אתמול? למה היום אתה לא עושה מה שעשית אתמול? הוא יגיד, גם על אתמול אני מצטער. אם הייתי יודע אתמול מה שאני יודע היום, לא הייתי עושה את זה גם אתמול. אז הוא בעצמו בעצם מגדיר מחדש את האופן שבו הוא עסק באותם העניינים הבלתי רצויים כשוגג. אם הייתי יודע, לא הייתי עושה, זו בדיוק ההגדרה של שוגג. אז מי שעושה תשובה מיראה, זדונות נעשים לו לשגגות, זה מובן בהחלט. מה קורה כשחזל ממשיכים ואומרים שמי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נעשים לו לזכויות?
אהבה רבה.
לשון חזל, תשובה מאהבה. לא, זה כן מחדד את העניין ומסביר שזו אהבה רבה, אבל בפשטות לשון חז"ל מדברת על מי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נעשים לו לזכויות. מה זאת אומרת לזכויות? הוא אכל מאכלים אסורים. בכוונה, במזיד. הוא ידע מה שהוא עושה. הוא לא שוגג ולא שום דבר. עכשיו הוא פתאום, איך אומרים, מתאהב בקדוש ברוך הוא, ועכשיו, מה קרה? אהבה מקלקלת את השורה? יש פה איזשהו מסו פנים יש בדבר? מדוע ולמה שאותם מאכלים אסורים שהוא אכל אתמול, היום זה נחשב לו כאילו הוא אכל מאכלים כשרים לשם שמיים והם עולים לקדושה? איך ייתכן כזה דבר? אדמור זקן בא ובעצם מסביר לנו נקודה מאוד מעניינת. ישנו הבדל עקרוני בין יראה לבין אהבה. באהבה, נתחיל אולי מהיראה, ביראה ככל שאדם מתקרב לעניין שהוא ירא ממנו, הוא ירא ומפחד יותר. ככל שהוא מתרחק, הוא ירא ומפחד פחות. דבר פשוט, חשבון פשוט. אריה רעב וחופשי ועצבני, דבר מאוד מפחיד. את מי הוא מפחיד? את מי שלידו, מי שבהישג מלטאותיו. אבל מי שנמצא רחוק ממנו, לא מפחד. אנחנו ישנים פה בשקט בביתר עילית, בשעה שהרבה מאוד אריות רעבים ועצבנים מסתובבים להם באפריקה, ואנחנו באופן של ושכבת וערבה שנתך, אף אחד לא מוטרד מזה כמלוא הנימה. מדוע? כי זה רחוק. מאוד רחוק. כך גם בעניינים של קדושה. ככל שהאדם עולה במעלות הקדושה, ככל שהאדם מי יעלה בהר השם, נקי חפיים ובר לבב, שאדם באמת מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, יש מקום לצפות שהוא יהיה ירא שמיים יותר ויותר. ככל שהוא יותר אכן מתקרב, הוא באמת ירא יותר. מה קורה באהבה? אהבה יש לה טבע מעניין מאוד. ככל שהאדם רחוק ממה שהוא אוהב, האהבה שלו מתגברת. הגעגועים מלבים את האש של האהבה. ועכשיו מה יוצא לנו מזה? מזה שהתכונה בנפש האדם, שהאהבה, כשאדם רחק ממני מנחם משיב נפשי, הגעגועים והצימאון והתשוקה הולכים וגוברים. זה הטבע, זו התכונה. עכשיו בוא נראה מה קורה לגבי אותם דברים שהאדם עשה, שהרחיקו אותו אכן מהקדוש ברוך הוא. אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. באמת האבונות שהאדם עשה, העבירות שלו, מרחיקים אותו מהשם. ועכשיו מה קורה? כשהאדם הזה עכשיו באמת, אמרנו, מתחיל, מסיבה כזו או אחרת, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. והוא מתבונן איפה הוא נמצא. וכמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא בגלל המעשים הלא טובים שלו. ככל שהוא יותר מתבונן בריחוק שלו, מה קורה לאהבת השם שלו? אמרנו מתגברת, אמרנו שהגעגועים מלבים את אש האהבה. יוצא שאותם האבונות שהוא עשה, אותם העבירות החמורים שלו, הם אלה שעכשיו, הם אלה שיוצקים נפט על מדורת האהבה שלו. הם אלה שמלבים אותה ומגדילים אותה. ולכן יוצא שהאבונות שלו עצמם הם אלה שהופכים להיות לו לזכויות. הם אלה שמקרבים אותו לקדוש ברוך הוא יותר ומגדילים את האהבה שלו.
מהרגע שהוא הגיע להכרה הזאת, כן? היה שלב שהוא היה עוד יותר רחוק.
אבל אז הוא לא היה אוהב השם. מתי האבונות האלה של האדם הופכים להיות משהו שאכן מקרב אותו אל השם במקום שמרחיק אותו מהשם, כאשר הוא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. ואז הגעגועים שנוצרו מהרגשת הריחוק המוצדקת, הריחוק הזה הוא זה שעכשיו הופך להיות מקרב אותו יותר לקדוש ברוך הוא.
איך הוא הגיע לזה? אם
הוא
כל כך היה רחוק...
אדרבה, בגלל שהוא כל כך רחוק, ברגע שהוא נעשה מודע, אדם יכול להיות רחוק והוא לא מודע לזה שהוא רחוק. אדם יכול להיות באופן של בנים שגלו מעל שולחן אביהם והם שכחו שיש אבא בכלל. אז יש איזשהו משהו בפנים שמציק לו והוא לא מרוצה והוא לא מסופק והוא לא נח דעתו והוא תמיד מרגיש חסר, נכון? אבל זה לא אומר שהוא יודע את מה הוא אוהב. אבל ברגע שמתבררת לו האמת שאת הקדוש ברוך הוא מחפש, ואת הקדוש ברוך הוא אוהב, אז עכשיו זה, איך אומרים, ממנף את כל הדברים שהוא עשה, והם הופכים להיות עכשיו משהו שמקרב אותו לקדוש ברוך הוא יותר. כך מסביר אדמור הזקן. שעל תשובה מאהבה רבה זו, עליה אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות רועיל, ועל ידי זה באה לאהבה רבה זו. דווקא על ידי הרגשת הריחוק שנגרמה מהעבירות האלה, על ידי זה בא לאותה אהבה רבה, ולכן כשהוא משתמש בהם באמת, באמת לצורך עבודת השם שלו, לכן באמת הם נעשים לו לזכויות. אנוכי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילוי ועד.